אדם רוצה לגרש את אשתו, לפי התורה צריך לבצע, הבעל צריך לבצע שני דברים, וכתב לגט כריתות ונתן בידה. את הבעל צריך לבצע שתי פעולות, פעולה ראשונה פעולת הכתיבה, ופעולה שנייה פעולת הנתינה. אלא שאנחנו מרבים, גם שליח יכול לבצע את זה. כתוב בשליחה מביתו, אנחנו לומדים שליחות, שהבעל יכול לכתוב על ידי שליח, זאת אומרת, הוא יכול למנות סופר בתור שליח שלו, תכתוב בשבילי את הגט, ואגיד לו, אתה שליח שלי לכתוב בשבילי את הגט. הוא יכול למנות גם שליח לתת את הגט, הוא לא יכול לתת את הגט בעצמו, הוא יכול למנות שליח לתת את הגט. אז אמנם זה חיוב על הבעל, וכתב ונתן, אבל הוא יכול למנות שליח לבצע גם את הכתיבה וגם את הנתינה. למשל, אם הבעל נמצא בחוץ לארץ והאישה נמצאת בארץ והוא רוצה לגרש אותה, למה רוצה לגרש? נגיד הוא חושש, הוא נמצא באיזה מציאות מאוד מסובכת והוא חושש לחייו, חושש שהוא יהיה בסכנת חיים, הוא לא רוצה שהיא תהיה אגונה, אז הוא שולח גט, או שלא תצטרך את ימיו, שולח גט מחוץ לארץ שהיא שוחרת. אז הוא שולח גט ממדינת הים על ידי שליח, והשליח מגיע לאישה בארץ ישראל ונותן לה את הגט, הנה היא מגורשת. כך מכאן דין תורה. חכמים תקנו תקנה, שהמביא גט ממדינת הים, שליח שמביא גט ממדינת הים, תקנת חכמים שצריך השליח לומר, בפניי נכתב הגט, ראיתי את כתיבת הגט, בפניי נכתב, ראיתי שהגט נכתב. אז אנחנו רואים פה שגט צריך גם לחתום אותו, לחתום אותו בעדים. וגם תקנת חכמים, מדאורייתא אין צריך עדים, תקנת חכמים שצריכים עדים שחתומים על הגט. לא מספיק לכתוב גט ולתת לאישה, צריך גם שהגט הזה יהיה באופיו, באופי של שטר. תקנת חכמים שצריך שני עדים על הגט. אנחנו נעסוק בעזרת השם במסכת הרבה מאוד בצורך, למה צריך, מה התפקיד של העדים. בכל אופן כרגע צריך שני עדים שהגט נחתם בידי עדים. אז אם כן, יש לנו תקנה שמי ששליח שמביא גט מדינת הים לאישה, למרות שמדאורייתא עצם השליחות שלו היא כשרה, תקנת חכמים שצריך לומר, בפניי נכתב הגט, ראיתי את כתיבת הגט, בפניי נכתב. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, לא רק מי שמביא מרחוק, מרחוק, מחוץ לארץ, אפילו מי שמביא מעבר לגבול. רקם וחגר זה, מדינה, זה ערים שסמוכות מאוד לארץ ישראל. ברגע שזה חוץ לארץ, לא משנה אם זה רחוק, מדינת הים, לא, חוץ לארץ, מעבר לגבול, צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. רבי אליעזר מקצין עוד יותר, אפילו מכפר לודים ללוד, שני יישובים ממש כמעט צמודים, כפר לודים ולוד, וכל מה שמבדיל ביניהם זה קו הגבול. הייתי אומר, טוב, נו, זה שני יישובים קרובים, זה לא שהבעל נמצא מדינת הים וצריך ל... פה קרוב. אבל גם אמרנו עיקרון, ברגע שהוא מביא בחוץ לארץ, זה הצד השני של הגבול, זהו. צריך מי שמביא מהצד אחד לצד השני, צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. חכמים חולקים. חכמים אומרים, אינו צריך שומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, אלא רק מי שמביא ממדינת הים. רק מי שמביא מרחוק, ממדינת הים. מוסיפים חכמים ואומרים, שגם הפוך, גם מי שמוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ, גם צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. גם המביא ממדינה למדינה, מדינת הים, גם הוא צריך שיאמר בפניי נכתב, בפניי נכתב. זאת אומרת, חכמים מצד אחד אומרים שזה רק מדינת הים, מצד שני מרחיבים את התקנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה, זאת אומרת, זה לא משתי מדינות, אלא משתי נסיכויות שחולקות את אותה מדינה. מאותה מדינה, אבל בתוך אותה מדינה יש שתי נסיכויות כאלו, צריך לומר אופנה נכתב, אופנה נכתב. נקודה. טוב, לפי רבן גמליאל, לפי רבן גמליאל אמרנו שלא מדינת הים אלא הגבול, גבול ארץ ישראל, זה מה שקובע. רבי יהודה אומר, מה הגבולות של ארץ ישראל? מרקם, שזה הגבול המזרחי, למזרח. כל זה עכשיו חוץ לארץ. ורקם עצמה נחשבת גם כן כמזרח, לומר היא שייכת לחוץ לארץ. מאשקלון, זה הגבול הדרומי של ארץ ישראל, לדרום, ואשקלון כדרום. אנחנו נמצאים בתקופת בית שני, ובית שני אל גבולות הארץ. גבולות הארץ זה המקום הכי דרומי שהגיעו אליו החשמונאים, זה היה אשקלון. החשמונאים נלחמו בנתן ושמעון, נלחמו וכבשו את האזור, את אזור הדרום, והצליחו ליישב באשקלון התיישבות יהודית. מאקו לצפון, ואקו כצפון, זה הגבול. אקו זה כבר היה חוץ לארץ, לא הייתה התיישבות יהודית באקו, אז זה כבר נחשב חוץ לארץ. רבי מאיר אומר, אקו חולק על זה. אקו זה נחשבת כארץ ישראל לעניין גיטים. נקודה. אז יש פה בעצם, לפי רבי יהודה, ממש גבולות של ארץ ישראל. זה גבולות של בית שני. כי בבית ראשון הגבולות היו יותר גדולים. קדושה ראשונה, קדושת יהושע ודוד, הייתה הרבה יותר גדולה, אבל היא בטלה. ברגע שעם ישראל גלה מארצו, הקדושה בטלה, אומר הרמב״ם. וכשחזו במאי בית שני, איפה שהתיישבו יהודים, זה שם התקדש הארץ. זה לא קדושת כיבוש, זה קדושת התיישבות. איפה שהתיישבו. והתיישבו באזורים האלו, אז זה שייך לארץ ישראל. זה מאוד מחודש רבי יהודה, כי רבי יהודה בעצם אומר שהגבולות של ארץ ישראל לעניין גט, הם בעצם גבולות ההלכות הקיות בארץ. זה דבר שצריך להבין את ההיגיון בו. זה אותו דבר. כן, כמו שמצוות הקליות בארץ, הם פה לומדים הלכות של הלכות של הקליות בארץ. בסדר?
אבל מי
אומר שופטים בכנסת בעזה שהוא היה פעיל? נכון.
לא, אבל
הרב
אומר שעזה לא,
שעזה מדרום
לאשקלון, וזה לא נחשב
גבולות
עזה,
בכנסת
בעזה, מרכז
יהודי
בעזה.
כן, אבל לא היה שם התיישבות בזמן בית שני. המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך שיאמר בפנה הכתב ובפנה לכתב. טוב, לא צריך שיבוא בפנה הכתב ובכתב. ואם הבעל אחר כך יטען שהגט הזה לא נכון, הבעל הוא בעצם שלח את השליח. אם הבעל אחרי זה יעשה בעיות, הוא יגיד לא נכון, הגט הזה מזויף, זה לא נכון, מה נעשה? צריך לאשרר את הגט. כמו שלמדנו במסכת כתובות פרק שני, כל פעם שרוצים לאשרר שטר לתת לו תוקף, צריכים להביא עדים שיקיימו את החתימות, להעיד על החתימות, שהחתימות האלה נכונות וטובות, ויתקיים בחותמה, וכך הגט יהיה קשה. התקנה, סליחה, ראיתי טלפון, חשבתי שכבר אתה בעניינים, סליחה, ראיתי טלפון ידי, סליחה. ראינו בתחילת המשנה שמי שמביא גט ממדינת הים, השליח צריך לומר בפני הכתב ובפני הכתב, זה תקנת חכמים, והמשנה לא הסבירה למה. למה חכמים תקנו ששליח הגט צריך לומר בפני הכתב ובפני הכתב? מה הייתה מה שואלת הגמרא? שתי שיטות מביאה הגמרא. סברה ראשונה, רבא. רבא אומר, לפי שאין בקיאים לשמה. רש"י, בני מדינת הים אינם בני תורה, הם לא יודעים הלכה מאוד חשובה. כתוב וכתב לה ספר כריתות. הבעל צריך לכתוב, כל על ידי שליח אמרנו, אבל זה צריך להיות לה. לה לשם האישה הזאת. הם לא בקיאים בהלכה הזאת של לשמה. כך הסביר רש"י. וכיוון שהם לא בקיאים בהלכה הזאת לשמה, כל גט שמגיע ממדינת הים, אני בעצם רוצה תחקר אותו. האם הגט הזה נסע לשמה או לא? אז מה קורה? מגיע השליח. כשהשליח מגיע, אז אני מתחיל לשאול אותו שאלות. האם ראית את כתיבת הגט? הסופר היה רציני, הוא כתב לשם שמיים. תחקיר שלם אנחנו עושים לשליח, ככה משמע, בשביל לדעת שהגט נכתב לשמה. כל הבעיה הזאת זה בגיטים שבאים מחוץ לארץ, שהם לא בני תורה, הם לא יודעים את ההלכות.
זה צריך להיות בפני נכתב, לא נכתב, לא?
נכון.
אז לא בפני נכתב היה צריך להיות.
זה אחת השאלות שאנחנו נשאל. יש פה סדרת שאלות ארוכה מאוד, עד שרבא ורבא יהיה ביניהם הכרעה. זה ייקח כמה דפים, אבל אחת השאלות שישאלו בהחלט, למה זה בפני נכתב? מספיק לומר בפני נכתב. רבא אמר לא, הסיבה היא אחרת. הבעיה שלי זה לא כתיבה לשמה, אלא הבעיה שלי שהבעל יבוא ויערער. וכשאם הבעל יבוא ויערער, אם הבעל נמצא פה בארץ, הגט נכתב בארץ, אז אני אשיג חתימות, אני אשיג קיום חתימות. העדים לחתמו בארץ ישראל, הבעל יטען לא נכון, לא היה, אנחנו נשיג או את העדים עצמם או מישהו שמכיר את העדים, אנחנו נסתדר. אבל גט שמגיע עכשיו ממדינת הים, מגיע גט עכשיו מאוסטרליה ומגיע לארץ ישראל, ופתאום הבעל מגיע לפה, אומר לא נכון, הכל פה מזויף. עכשיו לך תחפש עדים בחוץ לארץ, את העדים או מישהו שמכיר את העדים או את החתימות, זה נורא מסובך. אין עדים מצויים לקיימו, לקיים את הגשטר, לתת לו אישרור את הגט. ולכן אנחנו מבקשים מהשליח, דורשים מהשליח שיבוא ויאמר, העדים, החתימה נעשתה כדת וכדין, השטר, הגט הזה כשר. ואם יבוא הבעל, אנחנו נגיד לו סליחה, יש פה שליח הגט שאומר דברים מאוד ברורים, שהגט הזה נכתב ונכתם כדין והוא לא מזויף בכלל. טוב, למה אתם מתווכחים? שואלת הגמרא, רבא ורבא, תגידו שניכם צודקים, גם וגם. לא, זה לא נכון, יש ביניהם מחלוקת, יש ביניהם ויכוח. מהי ביניו? איכא ביניו נפקא מינה דעשי ובטרי. אם מביאים, אם מגיעים שני עדים שליחים ממדינת הים, לפי רבא אין לי בעיות. למה? כל החשש שלי זה שהבעל יבוא ויערער ויאמר זה לא נכון. הנה יש לי פה שני עדים שהם ראו את החתימות, אני לא צריך שהם יגידו לי בפניי נכתב, בפניי נכתב. יש לי פה שני עדים, רשמתי את השמות שלהם של שני השליחים, שבעצם שני עדים מבחינתי, ושני שליחים שאומרים שהגט, שמביאים את הגט. הבעל לא יוכל לערער, יש לי פה שני עדים, אני לא צריך שהם יגידו בפניי נכתב, בפניי נכתב. הם זמינים פה, אם יבוא הבעל יש לי פה שני שליחים שהם בעצם שני עדים. זה נפקא מינה הראשונה, כי לפי רבא, כיוון שזה בא מחוץ לארץ, עדיין אני צריך לדעת האם זה נכתב לשמה. אני תחקר אותם, אני אשאל אותם האם הגט הזה נעשה לשמה, בפני נכתב, בפני נכתב. נפקא מינה נוספת, אינמי, ממדינה למדינה בארץ ישראל, בזמן דוגמה, בזמן מלחמת אורקנוס ואריסטובולוס, או בזמן התפלגות הממלכות בין רחבעם לירובעם, היה מצב של גבול בתוך הארץ, ולא היה, היה נתק בין שני חלקים בארץ ישראל. אז יכול להיות שהגט נכתב לשמה, כי בארץ ישראל בקיאים, ומצד שני אין לי מעבר, אין לי תנועה אנושית בין חלק אחד של הארץ לחלק השני, ואז אני לא יכול לקיים את החתימות. אין לי דרך לקיים את החתימות, כי אין לי נגישות לאנשים, לעדים שנמצאים באזור הזה, להכיר אותם, לקיים את החתימות שלהם. אז אם יהיה לי מצב שבתוך ארץ ישראל יהיה נתק, יהיה בין שני מקומות, אז לפי רבה אני לא צריך להגיד לפני הנכתב, כי אם לשמה, אבל לפי רבה אני כן צריך, כי לא מצויים עדים לקיימו. או נפקמינה, אינם היא באותה מדינה ממדינת הים. אם זה באותה מדינה ממדינת הים, לפי רבה אין בעיה, אתה תשיג את העדים בקלות, תקיים את החתימות, זה באותה מדינה. אבל לפי רבה יש בעיה, זה לא נכתב לשמה. טוב, אומרת הגמרא, לפי רבה שאומר לפי שאין בקיים לשמה, ובעצם אתה צריך פה לחקור את המציאות, לדעת שזה נכתב הגט לשמה, וזה המטרה. אז לכאורה צריך שני עדים על זה, לבית ראי, כמו כל עדות בתורה. אני בעצם דורש פה עדות להעיד לי שהגט הזה הוא כשר, נכתב לשם שמיים, לשם האישה, לשמה. אז למה מספיק לי שליח אחד שאומר בפני נכתב ונכתב? לכאורה זה כל עדויות שבתורה. אומרת הגמרא, עד אחד נאמן באיסורים. יש לנו כלל חשוב מאוד בהלכה, שעד אחד נאמן באיסורים. אישה סופרת שבעה נקיים, ספרה לה, אומרת לבעלה, זהו, ספרתי שבעה נקיים, האם אתה ספרת גם? לא. איך אתה סומך עליה? סומך עליה. למה? עד אחד נאמן באיסורים, למרות שזה איסור חמור, איסור קרת, האישה נאמנת. כן? לומדים מזה שעד אחד נאמן באיסורים. אז גם כאן מגיע השליח ואומר לי, האישה הזאת, הגט הזה כשר כדת וכדין, נכתב לשמה, האישה הזאת יכולה להתגרש. הגמרא, רגע, זה לא כל כך פשוט. אמור דאמרין על עד אחד נאמן באיסורים, כגון חתיכה ספק של חלב, ספק של שומן, זה לא איתך, זה כיסורה. לא נכון. כל מה שאנחנו מתירים זה בדבר שאני לא יודע, אני בספק. אני בא לקנות במקולת, שואל את המוכר, האם הפרשתם תרומות ומעשרות? כן. למה? אני לא יודע, המוכר אומר כן, סומך עליו, עד אחד נאמן באיסורים. אבל כאן איתך זה כיסורה דאשת איש, פה האישה הזאת היא בחזקת אשת איש, ובשביל להתיר איסור אשת איש זה נקרא דבר שבערבה. דבר שבערבה, אין דבר שבערבה פחות משניים. לומדים גזרה שווה, דבר דבר, כי מצא בערבת דבר, ועל פי שניים עדים יקום דבר, שכל עניינים שקשורים להריות צריך שני עדים. אז למה מספיק עד אחד לומר בפניי נכתב ופניי נכתב?
מה אתה בסוטה שמספיק גם אחד?
מה?
אתה בסוטה שמספיק גם
אחד? לאסור, פה זה להתיר. כל הראשונים דנים בנושא הזה פה. בצורה לכל נידה זה יתחזק איסורה. צריך להוסיף לכאורה, תוספות אומר בסוף דיבור מתחיל עד אחד מעל באיסורים, שאינה בחזקת שתהיה רואה כל שעה וגם בידה לטבול. שתי נקודות. אישה היא לא בחזקת נידה כל הזמן, אשת איש, היא כל הזמן אשת איש. ושתיים, בידה לטבול, היא יכולה בקלות לתאר את עצמה. אז אני סומך עליה, כי בכל מקרה היא יכולה לתאר את עצמה. אבל אשת איש, אין לי אפשרות להתיר את עצמה. מה?
תבל, אז התחזית איסור, אבל יש כתבת מהעץ.
אבל בידו.
בידו.
טוב, אז זה תוספות. אומרת הגמרא, תשובה, רוב בקיאים. באמת, קצת לשנות את ההסתכלות. עד עכשיו ראינו את אנשי מדינת הים, עמי הארצות. לא נכון, אומרת הגמרא, לא להסתכל ככה. רוב האנשים בקיאים יודעים שצריך לכתוב את הגט לשמה. אפילו לרבי מאיר, שחשש למיעוטה בכל השעה, ספירת רבי מאיר, שהוא לא סומך על רוב כל כך מהר, חשש למיעוט, עדיין, מי מדובר? על מישהו שכותב גט, מי כותב גט? סתם ספרי דיינים, מדובר על סופרי דיינים, אנשים שהקצוע שלהם זה לכתוב גיטים. הם מגמר גמיר, הם יודעים את ההלכה, הם יודעים שצריך לכתוב לשמה. אלא מה? יש חשש לפעמים שמישהו טעה בטעות. איזה טעות יכול להיות? במקרה שאדם בא לבית הדין ורוצה לכתוב גט, הוא אומר, רגע, אני רוצה לגרש, איך קוראים לך? רובן. איך קוראים לשתך? רחל. איפה גרים פה? הוא אומר, סופר, בדיוק אתמול היה גט כזה שנכתב פה, ובסוף הבעל התחרט, ולא יודע מה לעשות עם הגט הזה. אמרתי, תשתמש בו. זה טעות, זה אסור לעשות את זה. על מקרה כזה אנחנו רואים שאולי לא ישמחו טוב טוב על ההלכה לשמה, לכן רבנן יחשש לזה מיעוט יצריכו. טוב, באמת היה צריך שני עדים,
נכון,
אבל שני עדים זה מסובך את העניינים, זה מונע את ה... זה מצריך תקנה יותר מחמירה, ואז אם אין לי עדים אני לא אקבל את הגט, והאישה הזאת יכול להיות שתהיה עגונה, וכל המטרה שלנו הייתה גט שמדינת נתניה לבטל את העיגון. הקילו רבנן שמספיק עד אחד, שליח אחד, כי הכל זה רק חשש משום עיגון. בסדר, הקלנו עד אחד, זאת הגמרא, זה לא כולה, זה חומרה. כי אם אתה תצריך בהתחלה שני עדים, אז אולי אתה עושה לה את החיים קשים, שני שליחים, אבל זה אחר כך היא רגועה, היא מסודרת. לא התיבל הוא מערר פסיל, הבא לא יכול לערר. אבל ברגע שעשית עד אחד, שליח אחד, אומנם זה יותר מקל בהתחלה, שמספיק שליח אחד, אבל זה מחמיר בסוף. התיבל הוא מערר פסיל. את הגמרא, אני לא כל כך חושש. למה? כיוון, אמר בפני כמה נותנו לה, שליח מגיע, והוא צריך לתת את הגט לאישה. בפני כמה? רבי יוחנן ורבי חנינא, אחד אמר בפני שני עדים, הוא צריך לתת את הגט. אחד אמר בפני שלושה. כיוון שהוא עומד למבחן כזה, הוא צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב, לפני שני אנשים שיתחקרו אותו, או לפני בית דין שיתחקרו אותו, אז הוא, השליח, ודאי עושה שיעורי בית. מעיקר המידע דייק, הוא בירר שבאמת הגט נעשה כדת וכדין, והבעל באמת רוצה לגרש, הוא לא רוצה לעשות לעצמו בושות, שהוא יבוא, ייתן גט, אחר כך פתאום יגיע הבעל ויגיד לא נכון, לא יהיו דברים מעולם. שליח, כיוון שהוא עומד לסוג של תחקיר, אז הוא עושה שיעורי בית, ולכן לא עתי לאורו נפשו, לא הולך לקלקל את מעמדו, את שמו הטוב. עד כאן שיטת רבא. נסכם, לדעת רבא, יש חשש מסוים שיש אנשים בחוץ לארץ שקצת לא בקיאים בכמה הלכות. על החשש הקטן הזה תקנו חכמים ששליח שמגיע בחוץ לארץ יאמר בפניי נכתב, בפניי נכתם, עדיין לא הסתרנו אותו, בפניי נכתם. המטרה היא לברר שהגט נעשה לשמה, מספיק עד אחד לטובת האישה להקל את התהליך, שגם שלא צריך שני שליחים, יותר פשוט שליח אחד. הוא עומד לתחקיר, וכיוון שהוא עומד לתחקיר הוא בטח מתכונן טוב לתחקיר, הסיכוי שהבעל יבוא אחר כך ויגיד לא היו דברים מעולם מאוד מאוד קטן. כל זה המהלך לפי רבא. רבא הולך מהלך אחר. רבא בכלל מה שמטריד אותו זה לא כתיבת הגט לשמה, הכל בסדר, הגט נכתב לשמה. מה שמטריד את רבא זה קיום החתימות. אני צריך קיום חתימות, אין עדים יצרים לקיימו. נו, אז לשיטתך רבא, שמה שמטריד אותך זה החתימות. שיהיה שני, תגיד אני רוצה שני שליחים שראו שהגט נכתב ונחתם, וזהו, יש לי עכשיו שני עדים, שני שליחים שיכולים תמיד לקיים את החתימות. הם ראו את החתימות, ראו את החתימה בפניי. אז נגיד נצריך שני שליחים, שני עדים שראו את החתימות ויכולו תמיד לקיים אותם כנגד הבעל.
או שתגיד שבתוך אותה מדינה, במדינה כמו לוד ולודים, אמרנו שזה כן בסדר.
רגע, זה עוד, אתה הולך עוד צעד קדימה. אנחנו עדיין בשלב המאוד ראשוני להבין בכלל את הטעם של התקנה. לבית רי מידי, מידי רי מידי דה, וקיום שטרות דה, מקום כל קיום שטרות. שוב, יאמר רבה, עד אחד למען ביסורים. באמת, מספיק עד אחד להעיד. טוב, שואלת הגמרא, אם עוד אמרי לנו עד אחד למען ביסורים, חתיכה ספק של חתיכה זומן, או להתחזק איסור, או להתחזק איסור עד אשת איש, עבד דבר שבערבה, וצריך שניים. שואלת הגמרא, באמת, פה נעשה סט. בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבד. האמת היא שלא צריך בכלל. לא עד ולא עדים. למה? שטר, שטר הוא סומכים על שטרות בעולם. ברגע שיש לי שטר עם חתימות, אני סומך. יש לנו כלל, אמר יש לקיש, עדים החתומים על השטר, ברגע שיש שתי חתימות על השטר, מבחינתי זה כאילו כמי שנחקרה עדותן בבית דין. יש לי פה מבחינתי עדות כשרה, כאילו נחקרה בבית דין. זאת אומרת, ברגע שמגיע לי שטר, גט, עם שתי חתימות, מבחינתי הוא כשר. לא צריך שום דבר על גבי זה, זה כשר לגמרי. אלא מה? תמיד יש לי את החשש שאולי הבעל יבוא ויתחיל לעשות בעיות. יגיד לו נכון, זה מזויף, ולא היו דברים מעולם. יש סבירות כזאת. אז רבנן הצריכו שהשליח יבוא יאשרר את החתימות. לפניי נחתם. ומשום מיגונה, כיוון שזה מסובך להצריך שני שליחים, וכאילו רבנן שמספיק שליח אחד שיאשרר את החתימות. אמרה, זה כולה, זה חומרה. אם היית מצריך שניים, שני שליחים שיגידו לפניי נחתם, סגרת את הנושא, הגט מקוים, הבעל לא יכול לערער יותר. לא תיבא לו מערער פסילי. אחד, אם עכשיו שליח אחד, יבוא הבעל ויערער בפסילי. אתה גמרא שוב. כיוון למה אמר בפני כמה נותנו לה, כיוון שהשליח הזה עומד בפני תחקיר, רבי יוחנן, רבי חנן אחד, רבי שניים, אחד, רבי שלושה, מעיקר המדקדק, השליח מדקדק, הוא לא סתם, הוא מעיד, שבאמת הבעל כתב תגט בעצמו, וחתב על עבדים כשרים, הסיכוי שיבוא ויערר הוא מאוד מאוד נמוך, הוא אפסי, ראיתי שזה רציני, אני לא סתם הייתי בא ואומר בפני, נכתב בפני, נכתב, לא הייתי יודע שהגט הזה נכתב ונכתם באמת ברצון הבעל, ולא עתי לאירועי נפשי נקודה. אז אם כן, רבה ורבה מאוד דומים במהלך, אבל הבדל אחד. מה החשש? למה כל תקנת חכמים? האם בגלל חשש לשמה, שזה לא נכתב לשמה, או אני רוצה קיום של השטר, קיום של הגט, קיום של החתימות, כדי שלא יוכלו לערער עליו. מכאן לגמרא תעסוק א' בשאלה למה הם מתווכחים בכלל. למה אתם מתווכחים? תסכימו כל אחד לשני. שתיים, העיקר המהלך יהיה להוכיח מצודק. זה יהיה הרבה דיוקים, הרבה דפים לפנינו. להוכיח מצודק. תוך כדי זה כמובן יהיו הרבה נושאים. טוב, בהצלחה, צורות טובות.